רוקחת ללב, הפודקאסט על מקצועות בעולם הרוקחות.
שלום וברוכים הבאים כל המאזינות והמאזינים לפודקאסט כן רוקחת ללב. היום יש לנו מרואיין מאוד מרתק לדעתי, גל פרידמן. הוא רוקח שביצע לא מעט תפקידים בעולם הפארמה. בתפקיד הנוכחי שלו הוא מנהל רגולציה בחברת פארמה בינלאומית בשם אסטלס. גל הקים למעשה את מחלקת הרגולציה בחברה ממש מאפס, והיום הוא הולך לספר לנו על תפקיד הרוקחים בעולם הרגולציה בפארמן מנקודת המבט שלו. אז באמת אני אעביר עכשיו את המיקרופון לגל, כי חבל על כל שנייה שהוא לא מדבר בה. יש לו המון המון מה לספר, אני בטוחה. אז היי גל, מה שלומך?
היי, שלום, נעים מאוד, אני בסדר, תודה על ההקדמה היפה.
בכיף, מגיע, הרווחת את זה ביושר. עכשיו, תספר לי קצת על עצמך בכמה משפטים, מה הוביל אותך ללימודי רוקחות, איפה למדת, איפה התמחית, מה המסלול המקצועי שעברת עד עכשיו, ואז גם המאזינים יבינו את ההקדמה שלי.
אוקיי, אז ללימודי רוקחות הגעתי, זה לא משהו שתכננתי, למדתי קודם ביולוגיה, סיימתי תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, המשכתי לתואר שני, ובתואר השני הרגשתי שאני לא ממש מתחבר ללימודים עצמם, זאת אומרת, התואר הראשון מאוד אהבתי, את התואר השני הרבה פחות, יותר את העבודת מעבדה וכל מה שהמחקר עצמו הביולוגי, ואז חיפשתי תחום אחר, ודרך בעיקר חברים, חברה טובה, הגעתי לרוקחות, נרשמתי לתוכנית הסבה בירושלים, באוניברסיטה העברית, ומאוד מאוד אהבתי את הלימודים, לרוקחות הרבה יותר התחברתי. הייתי גם בשלב שחיפשתי משהו קצת יותר פרקטי אחרי הביולוגיה, שהבנתי שנורא קשה למצוא עבודה ולהתפתח בתחום הזה, בטח עם תואר ראשון ותואר שני. אז הרוקחות גם קסמה לי מהבחינה הזאת שזה מקצוע שהוא הרבה יותר פרקטי. ואז התחלתי לחפש, באמת לקראת, בשנה השלישית של הלימודים, בשנה האחרונה, התחלתי לחפש מה אני רוצה לעשות. הלכתי לעבוד בבית מרקחת, בדלפק, בתור פרח, בשביל להתנסות, וחשבתי שזה בעצם שאני אמשיך גם לסטאז' והלאה בבית המרקחת. לא ממש הכרתי את התחום עדיין, לא ידעתי את כל האפשרויות, ידעתי שיש תעשייה, שיש עוד מקומות, אבל לא ממש הכרתי, ולא היו לי שום קשרים או ידע קודם, ואז בעצם בעבודה בדלפק די הבנתי שאני פחות מתחבר. מצד אחד מאוד מאוד אהבתי את האינטראקציה עם המטופלים, את כל העבודה מול הקהל, היו בזה הרבה יתרונות, אבל היו גם הרבה דברים שלא אהבתי, את הסביבת עבודה, לעתים הייתה קצת מעיקה, כל מיני דברים שקשורים לדלפק, ואז התחלתי לחפש אופציות אחרות, והגעתי לבית חולים, זה היה ממש בסיום הלימודים, ואז החלטתי, שמעתי שאפשר לעבוד גם בבתי חולים, בבתי המרקחת של הבתי חולים עצמם, והלכתי לבית חולים תל השומר. העבודה שם הייתה לדעתי מרתקת, ממש מאוד מאוד אהבתי, בעיקר בגלל הגיוון, זה לעבוד בציטוטוקסיקה, להכין הכנות גלניות, פק נרקוטיקה, זה לדעתי שילוב ממש ממש טוב, כי אמנם לא עובדים מול קהל, אין קשר ישיר עם המטופלים, אבל עדיין נמצאים בתוך הבית חולים, ולפעמים יוצא להגיע למחלקות, וכן להיחשף לצוות הרפואי בעיקר, אבל גם למטופלים, לתיקים של מטופלים. בשנים האחרונות גם הרוקחות הקלינית מאוד התגברה בבית חולים, אז בכלל יש את החלקים הקליניים, ומי שאוהב את זה, גם אם הוא לא רוקח קליני, יכול להיחשף לזה. אז
נכון, יהיו לנו גם כמה וכמה פרקים שיעסקו ברוקחות בית חולים.
אוקיי, אז אני לא ארחיב הרבה. כן. אז לדעתי, מי שאוהב את זה ומחפש עבודה מגוונת, שהיא איכשהו משלבת גם עבודה עם, עם המטופלים, בית חולים זה באמת אופציה מעולה. אני אישית מאוד התחברתי למשל לגלניקה, לעבודת, ממש להכנות הרוקחיות עצמם. הייתי יושב במעבדה, מכין כל מיני הכנות, מאוד מאוד אהבתי את זה. כן.
מצחיק שאני עבדתי בבית, אני גם עבדתי בבית חולים, זה החלק שהכי פחות אהבתי כנראה בתפקיד.
לא, זה נורא מצחיק, זה...
כן. כל אחד מתחבר למשהו אחר.
ממש, ממש. זה כמו שאני מדבר עם אנשים בדל, שעובדים, רוקחים בדלפק, ויש כאלה שממש ממש אוהבים את זה, חיים את המקצוע דרך הדלפק והכל, ואצלי זה היה ממש, לא, אני אגיד הפוך, אבל לא, לא, קצת יותר העיק עליי כל הסוג עבודה הזה.
מתי בעצם עברת לחברות תרופות, לעולם הפרמה, בעצם?
ישר, מיד בסיום הסטאז', חשבתי להישאר בבית חולים, חיפשתי גם וגם, ומאוד מאוד קסם לי המחשבה לעבור לתעשיית פארמה, ממה ששמעתי. ואיכשהו מצאתי, האמת שחיפשתי בבית החולים, אבל מה שהכריע זה, לא נעים להגיד, אבל גם עניין השכר, כי באמת היה פער עצום לטובת התעשייה. וממש במקרה, שהלכתי קורות חיים והזמינו אותי לרעיון בחברת טבע, וזה התגלגל ומצאתי את עצמי, קבלתי לעבוד בחברת טבע, בתחום שהיה אז חדש מאוד, זאת אומרת, אולי היה מוכר בארץ, של פארמקוויג'ילנס, לטבע, המטה של החברה הגלובלית יושב פה בארץ, אז יש להם מחלקה גלובלית של פארמקוויג'ילנס, כי בזמנו עוד לא היה בישראל, התחום הזה לא היה קיים בכלל. בארץ. ככה התחלתי לעבוד בתעשייה. נכנסתי לסוג של משרה זמנית בהתחלה, שהפכה להיות מהר מאוד קבועה.
כן. אני חייבת לציין פה, אני חייבת לציין פה משהו. יש לי הרגשה שאנחנו נראה מוטיב חוזר אצל הרבה רוקחים שעובדים בתעשייה, בתעשיית הפארמה, העניין הזה של להיכנס במשרה זמנית.
נכון. זה נקודה מאוד מאוד טובה ומאוד חשובה, כי הרבה אנשים שרוצים לעבוד בתעשייה, שואלים את השאלה הזאת של, רגע, אני מחפש עבודה, אבל מבקשים בכל המודעות, או ברוב המודעות שאני רואה, או עם מי שאני מדבר, אומרים לי, דרוש ניסיון בתעשייה, אז איך בעצם אני אמור להיכנס לתעשייה? בלי ניסיון. זה איזשהו פרדוקס כזה, אנשים לא מצליחים. אז באמת, בעיקר בחברות היותר גדולות, שיש צוותים שלמים של רוקחים, מדי פעם צצות משרות שהן זמניות, בגלל כל מיני סיבות, אם זה מישהו שעוזב לתקופה, מישהו שיוצאת לחופשת לידה, או פרויקטים גדולים שנפתחים וצריך עזרה מאוד ספציפית לפרק זמן שהוא יחסית קצר, של מספר חודשים, שנה לפעמים, קצת יותר, וזו הזדמנות מעולה להיכנס לתעשייה. ככה, אני נכנסתי ככה הרבה מהחברים שאני מכיר בתעשייה, נכנסו לתעשייה.
נכון.
אז מי שרוצה, זה פשוט, החיפוש עבודה בתעשייה זה עבודה בפני עצמה. זאת אומרת, מי שבאמת רוצה להיכנס לתעשייה, לא להתייאש, לחפש עד שהם מוצאים, לנסות... כאילו, קשרים זה תמיד טוב, לבדוק עם אנשים.
כן,
היום זה קצת גם, יותר קל. כן.
יהיה לנו גם פרק מיוחד על זה.
אוקיי, מעולה, כי זה משהו שהוא מאוד...
נכון, זה נושא בפני שאלה, עצמו,
כן,
וצריך ללמוד אותו ולהקדיש לו זמן לחלוטין.
אוקיי, מעולה.
אז בעצם אתה אומר שהתחלת בפארמקוויג'ילנס, לא התחלת במחלקת
נכון,
רגולציה.
נכון, התחלתי בפארמקוויג'ילנס, בפארמקוויג'ילנס גלובלי, שיש הבדל קצת בין הגלובלי למקומי. הגלובלי ממש מתעסקים באיסוף מידע, בעצם המידע זורם מכל העולם, מכל המדינות שהחברה משווקת בהם את המוצרים, והתפקיד שלנו היה יותר לעשות ניתוח של המידע הזה, שזה מאוד מעניין, אבל כמו כל עבודה בתעשייה, יש פה גם הרבה בירוקרטיה, הרבה עבודה, זה משהו שצריך לזכור, עבודה שהיא לשבת מול מחשב, והרבה עבודה, נקרא לזה עבודה טכנית, להזין מידע לתוך מערכות, להתעסק המון בעבודת ניירת וכו'. בחברה כמו טבע, שהיא חברה מאוד גדולה, הייתי בעצם עובד, גם זה היה רק ההתחלה שלי, אבל עובד אחד מתוך קבוצה מאוד מאוד גדולה, שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרונות הם שיש צוות מקצועי תמיד מסביב, אפשר לעזר באנשים, אפשר ללמוד הרבה מאנשים אחרים, תמיד יש עם מי להתייעץ. ברגע שעולה איזו שאלה משפטית, אז אפשר ללכת למחלקה משפטית, עולה שאלה טכנית, יש צוות IT, שאלות מקצועיות, יש סביבי מלא רוקחים שמתעסקים פחות או יותר באותו דבר, עם יותר ניסיון ממני. אז זה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד טוב להיכנס לחברה בצורה כזאת וללמוד את הבסיס, לקבל את הבסיס מצוות שהוא באמת מוכשר מאוד ועם הרבה ניסיון ועם המון ידע. אבל לי באיזשהו שלב, אחרי כמה, איזו תקופה של כמה שנים, זה התחיל להרגיש קצת, זה כמו להיות בורג בתוך מערכת מאוד מאוד גדולה. אז כן, אפשר להתפתח ואפשר להתקדם גם, אבל זה תהליך מאוד ארוך. צריך לזכור שיש הרבה אנשים שרוצים להתקדם. האפשרויות להתפתח כשנמצאים סיטואציה שיש, שחלק מצוות מאוד גדול, הם הרבה יותר מוגבלות, כי לכל אחד יש את הנישה המאוד מאוד מאוד צרה שהוא עושה,
נכון,
בתוך הצוות, ואפשר קצת להתפתח, זה יותר התפתחות רוחבית, מדי פעם לקבל אחריות על תחום כזה או אחר בתוך הצוות, אבל זה תהליך מאוד ארוך לצמוח במצב כזה. ואז באמת החלטתי שאני עובר לחברה אחרת. זה היה שינוי מאוד מאוד דרסטי, כי חברת טבע, שהיא חברה של עשרות אלפי אנשים, הייתי בזמנו חלק מצוות פרמקוויג'לנס, שהיינו עוד יחסית צוות קטן של 20 ומשהו אנשים.
וואו, אבל זה היה אז, שרק הפרמקוויג'לנס כן. היה בחיתוליו.
כן, וזה עוד הצוות הגלובלי, זאת אומרת, כן. היום הם, לדעתי, מעל, סביב המאה אנשים שם.
וואו, זה מרשים מאוד, אוקיי.
Okay. אז כן, והיינו עושים ממש את כל הניתוח של המידע, וההפקה של דוחות, והגשות בכל העולם, והכל בעצמנו. אז כן, שם גיליתי שבעצם אני יכול ליזום דברים, ויכול לשנות דברים, אבל בצורה מאוד מאוד מצומצמת ומוגבלת, וזה היה חסר לי, כי למשל היה לי רעיון מאוד, שהיה מאוד מאוד מוצלח מבחינתי, ורציתי לבוא ולהציע לשנות איזשהו תהליך, ואז מתחילים להיכנס לתמונה הרבה הרבה גורמים שמעורבים, וזה נורא נורא קשה לשנות דברים בצורה כזאת. זה אפשרי, עשיתי כמה פרויקטים שהצליחו, אבל זה באמת מאבקים אינסופיים, ועבודה קשה שנמשכת על, אפילו לשנות משהו קטן באיזה טופס, זה יכול להימשך לפעמים כמה חודשים. כי יש לו הרבה השלכות, והרבה אנשים וגורמים נוספים שמעורבים בזה. ואז עברתי לחברה ממש קטנטונת, ישראלית, שנקראת נאורים, חברה חמודה שמתעסקת בפיתוח וייצור, והיה להם מוצר אחד, תכשיר רפואי, תרופת מרשם, שאושרה ממש זמן לא רב לפני כן, והם משווקים בכל העולם את התרופה הזאת, והם יוצרים מישהו שינהל את הפרמקוויג'ילנס גם בצורה גלובלית. ככה הגעתי לתפקיד, כי בזמן הזה באמת זה היה לפני 10 שנים, משהו כזה, כשעזבתי את טבע 10 שנים. לא היו אנשי פרמקוויג'ילנס כל כך בישראל, כי התחום עוד לא היה קיים בכלל בארץ. זה בעצם פתח לי פתח מאוד מאוד רציני להתפתח, המעבר הזה, מטבע לנאורים. כי פתאום, קודם כל, הייתי הרוקח היחיד בחברה, אז חברה קטנה של, היינו פחות מ-15 איש, ממש כמו סטארט-אפ.
כן.
ואז כל אחד עושה הכל. העבודה הייתה מרתקת, באמת. זה הייתה מבחינתי, זה היה מעבר חד מאוד מחברה ענקית לחברה פצפונת. היו לי מצבים באמת הזויים, שחתמנו על הסכם עם חברה באיזושהי מדינה באירופה, והייתי צריך לחתום איתם על הסכם פרמקוויג'לנס, וזה היה יחסית בתחילת התפקיד, ואז באתי למנהלת שלי ואמרתי לה, אוקיי, מה, איך עושים את זה? זאת אומרת, עם מי אני יכול להתייעץ מבחינה משפטית, איפה המחלקה משפטית, עם מי, איך אני בכלל מכין, ופשוט הסתכלו עליי ואמרו לי, אין, זה אתה. זה שלך, תנהל מסע ומתן ותחתום על הסכם.
קצת מנחיץ.
מאוד מלחיץ, באמת, הייתי בהתחלה במצבים של ממש, אני זוכר שחזרתי הביתה ותפסתי את זה, אמרתי, מה, איך אני עושה את זה? איך בכלל אני אמור להתמודד עם הדברים האלה? פתאום קלטתי את הכובד של זה, של ה... זאת אומרת, פתאום הבנתי איפה אני נמצא, שאני, זהו, לא נמצא יותר בטבע, שיש לי את כל המשאבים האלה שהיו לי. בעצם אין משאבים בכלל, או לא בכלל, אבל המשאבים הם מאוד מאוד מוגבלים. וההתמודדות הזאת היא הייתה, לדעתי, הקפיצה אותי כמה רמות למעלה, היא הייתה באמת מרתקת. התנסיתי בהמון המון דברים שלא חלמתי להתנסות בהם קודם בחברה גדולה. אם זה להיפגש באמת עם חברות שותפות בחול, שיצרנו איתם קשרים והיינו צריכים להתחיל לעבוד איתם. שלבים יותר מאוחרים גם באמת פגישה עם רשויות בריאות, אם הייתה איזה ביקורת איפשהו בעולם שקשורה לתחום האחריות שלי. אז לנסוע, זאת אומרת, לעבור ביקורת למשל של רשות הבריאות האירופאית בלונדון, או להיפגש עם רשות בריאות הצרפתית, עם נציגים בשביל לנסות להביא לאיזושהי תמיכה כספית במוצר בצרפת, לילדים, לאיזשהו אישור מיוחד שהם צריכים, כל מיני דברים כאלו. אז הייתה התנסות באמת מאוד מאוד מיוחדת, תרמה לי המון מבחינה מקצועית גם.
אז איך קרה שלא המשכת דווקא בתפקיד הזה?
זהו, אז מה שקרה, קודם כל, השנה, שנתיים הראשונות היו באמת מרתקות. אז גם בעצם התחיל כל העניין של ה-QP בישראל, נכנס לתוקף החובה לשחרר סחורה על ידי QP, עצבות, סליחה, לשיווק על ידי QP, והיה צורך ב-QP, אז הלכתי לעשות את הקורס QP ונהייתי גם ה-QP. תוך כדי גם השתלבתי קצת ברישום, הרישום היה מאוד מצומצם בארץ, כי זה מוצר אחד, אז מצד אחד זה באמת משהו מאוד מאוד מצומצם, מצד שני זה אפשר לי להשתלט על כמה תחומים, גם על האיכות ולהיות ה-QP, כי הייתה מגיעה צבא לישראל פעם בכמה חודשים, גם להמשיך עם הפרמקוויג'ילנס, גם הישראלי וגם הגלובלי, לאט לאט נכנס גם הפרמקוויג'ילנס הישראלי, וגם קצת להתנסות ברישום. כל אחד היה קטן, וכל פעם שאיכשהו הרגשתי שאני ממצא תחום אחד, עברתי לעוד תחום. זהו, זאת אומרת, עכשיו צריך לזכור שהיה רק מוצר אחד, זאת אומרת, זה...
כן, שרוב החברות... כן. רוב החברות זה לא ככה.
נכון.
אין מוצר אחד. נמשיך הלאה, ואז תספר לנו קצת על החברה באמת שאתה עובד בה היום, שהיא גם חברה גדולה, אבל לא מוכרת מאוד בישראל.
נכון.
אז הבנת שאתה אוהב את תחום הרישום בעצם? את תחום הרגולציה?
כן. הרגשתי שאני מתחבר לתחום של הרגולציה, וגם כשהסתכלתי קדימה מבחינת אופק של התפתחות ותעסוקתי, התחום של הרגולציה הוא יחסית לשאר התחומים, הוא יותר רחב. יש בו יותר אפשרויות, יש בו יותר מקום לדעתי להתפתח, וגם יותר אהבתי את העבודה של הרישום, של הרגולציה. וזהו, אחרי גם מספר שנים בנאורים, הרגשתי שאני, זאת אומרת, זה גם היה חלק מהדברים שהם היו להקים אותם מאפס, כמו התחום של ה-QP, של האיכות, לא הייתה מערכת איכות ישראלית למשל, אז היה צריך לבנות ולעבור ביקורת של משרד הבריאות, כל מיני דברים כאלה, את הפרמקוויג'ילנס המקומי, קצת נהלים, עניינים. אז גם כן, זה היה התנסות מאוד מאוד טובה, ועשיתי את הכל, או את הרוב ממש לבד, או חלקים גדולים מתוך זה עשיתי לבד לגמרי, אז היה גם כן ללמוד המון דברים, לפתוח נהלים, התנסויות מאוד מאוד טובות. אבל עוד פעם, אחרי כמה שנים, קודם כל המערכות כבר היו קיימות, הכל עבד וטיק-טק, וכשהסתכלתי קדימה, קצת התריד אותי, זה העניין שיש רק תרופה אחת, מבחינת פיתוח, היה פיתוח ברקע, אבל הוא לא ממש, לא היה נראה שמשהו בקרוב עומד לקרות, זאת אומרת, גם כשאני הסתכלתי לאופק לכמה שנים קדימה, לא היה איזשהו פיתוח שעומד באמת להבשיל לתרופה, והתחלתי לחשוב של אוקיי, מה יהיה עוד כמה שנים. די הגעתי למצב שאין לי לאן להתפתח, זה חברה מאוד קטנה עם מוצר אחד. ואז עברתי לחברה ישראלית שנקראת קמדה, להיות מנהל רגולציה. החלטתי ביני לבין עצמי שאני רוצה להתקדם בתחום של הרגולציה והרישום, כי זה התחום שהכי ככה התחברתי אליו. למרות שתמיד יש לי פינה חמה בלב לתחום של הפרמקוויג'ילנס. זה באמת, לדעתי גם מי שאוהב, זה אחלה תחום.
במיוחד בחברה כמו קמדה, וחברות שיש להם...
רישום בינלאומי.
רישום בינלאומי.
או שיווק בינלאומי. כן,
תפקידים מרתקים, תפקידים מרתקים.
ממש, ממש, התפקידים, אם פארמקוויג'ילנס, אז אם יש אפשרות, כי זה די מצומצם בארץ, אז בחברה שהיא משווקת בחול, זאת אומרת, פארמקוויג'ילנס גלובלי, לדעתי זה אחלה תפקיד ומאוד מאוד מעניין.
יהיה לנו גם בהרחבה, בהמשך, גם על פארמקוויג'ילנס, גם על התפקיד QP, מה שדיברנו מקודם, הקולפת פארמסיסט, קולפת פרסן, סליחה. זה היה צריך להיות כל הפד פרמוסיסט, נכון? אבל...
אני לא בטוח, היה גם וגם, כשאני אמרתי QP, חלק אמרו לי qualified pharmacist, חלק qualified person, המונח המקצועי הוא qualified person.
person, כן.
אני אומרת, זה היה... בגלל שזה תפקיד של רוקחים, נראה לי, אז הגיע qualified pharmacist, אבל באירופה למשל, qualified person הוא לאו דווקא רוקח, אז...
יהיה לנו גם בפרק על זה. אז בעצם אתה בחברת קמדה, בתפקיד ברגולציה, עכשיו, אני מסקרן אותי, אני לא מכירה כל כך את עולם הרגולציה. מה לדעתך המסלול ההתפתחות המקובל בתחום?
אז ככה, אז רגולציה בעצם מתחיל בתור, נקרא לזה איש רישום. בארץ התפקיד הוא בדרך כלל רוקח רישום, למרות שבשלב הזה לא חייב להיות רוקח. יכול להיות גם מישהו שהוא לא רוקח, אבל רוב מי שמתעסק בזה הוא רוקח. אז רוקח רישום, פשוט לשבת, להיכנס לתפקיד, להתחיל באמת, מתחילים מדברים קטנים. אולי אני אתאר ממש בגדול את התחום, ואז יהיה יותר קל להבין את התפקיד גם.
כן.
בעצם מאחורי כל תרופה עומד תיק רישום. שהתיק רישום הזה, הוא מכיל בתוכו את כל מסלול החיים של התרופה, ומפרט את כל האספקטים של התרופה. בעצם מתחלק לשלושה חלקים עיקריים, שזה יעילות, איכות ובטיחות. הוא בעצם, כל פיפס, כל נקודה שקשורה לתרופה, מסוכמת ונכנסת לתוך התיק רישום שלה. מה זה אומר? גם הניסויים, ממש משלב הניסויים או הפיתוח, הניסויים הפרה-קליניים, הניסויים הקליניים, יש חלק שמוקדש לחלקים הפרה-קליניים והקליניים בתוך התיק, הלאה ליצור עצמו, אם זה חומרי גלם, אם זה ממש הפס ייצור, זאת אומרת, התהליך ייצור, והבדיקות מעבדה שעושים לתרופה, ועד לשרשרת הספקה שלה, ולאריזה, והחומרי מארז, אלון, קופסה, בליסטר וכו', או וייל, או מה שזה לא יהיה, הכל, הכל, הכל מסוכן ונכנס לתוך התיק רישום, וזה בעצם מה שאנשי הרישום עושים, מתעסקים בו בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, זה בעצם בתור התחלה לקחת את התיק הזה ולרשום אותו, אצל רשות הבריאות של המדינה, שאצלנו זה אגף הרוקחות של משרד הבריאות, לרשום אותו ואחר כך לתחזק. זאת אומרת, רשמתי תיק רישום, ולאחר מכן כל מה שמשתנה, למשל שינינו איזה משהו בתהליך ייצור, אז אני צריך להתקן את התיק רישום, את הפרק שעוסק באותו תהליך ייצור, צריך להתקן, להגיש שוב פעם למשרד הבריאות, לאגף הרוקחות, להודיע להם שיתתקן משהו במה שהם כבר אישרו, ושאנחנו רוצים לשנות אותו, ואז הם צריכים לבדוק את זה ולאשר לנו את זה. וזה רוב העבודה שלנו ברישום. משהו משתנה בעלון, אותו דבר, אנחנו צריכים להגיש למשרד הבריאות בקשה לעדכון של עלון, לקבל את האישור שלהם. היום יש קצת ניואנסים, זה לא תמיד, לפעמים אנחנו לוקחים על זה את האחריות בעצמנו, ומגישים את זה בצורה שנקראת נוטיפיקציה, אנחנו פשוט מודיעים להם על אישור, ואנחנו לוקחים על זה את האחריות, וישר מטמיעים את זה, לא צריכים לחכות לאישור שלהם. אבל בגדול, מגישים, משרד הבריאות מאשר, ואנחנו מטמיעים את זה בתרופה. עד שאין לי אישור של משרד הבריאות, אני לא יכול לשנות. אני רוצה לשנות בדיקת מעבדה, לשנות אפילו מכשיר שאני עובד איתו, ועושה איתו בדיקת מעבדה, איזשהו, נגיד, קולונה במעבדה, רוצים להחליף אותה. פיתחתי שיטה חדשה עם קולונה חדשה, צריך להתקן את הפרק בתיק הרישום, להגיש למשרד הבריאות, לקבל את האישור שלו, ורק אז אני יכול להשתמש בקולונה החדשה הזו.
שזה מסביר למה תרופות חסרות בחברה. אז הרבה פעמים אלה באמת דברים שיכולים ממש לגרום להפסקת שיווק זמנית של תרופות.
נכון. לפעמים האישורים מתעכבים, כל מיני סיבות, אם זה בגלל החברה, אם זה בגלל משרד הבריאות, ובאמת זה מתעכב, ואז פתאום נתקעים, קורה משהו ואין אפשרות להמשיך לייצר, או לשווה, או להפיץ את התרופה. זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. אז משתדלים לא להגיע למצבים האלה.
חשוב לי להדגיש, תגיד לי אם אתה מסכים איתי או לא, פונקציית הרישום בחברה היא שווה הרבה מאוד, כמו כל שאר הפונקציות, היא שווה הרבה מאוד כסף לחברה.
היא שווה המון כסף, ולדעתי היא קריטית, לכל פונקציה יש את באמת, איך נקרא לזה, אפשרויות שלה לגרום לחברה להפסיד כסף, אבל הרישום הוא ממש קריטי בעניין הזה, כי אני לא צריך להסביר מה בעצם הרווח של החברה מההתחלה של שיווק של תרופה חדשה, נגיד ואנחנו משיקים תרופה, אז השנים הראשונות בדרך כלל של התרופה, אני עובד בחברה אינובטיבית, אז השנים הראשונות הן השנים החשובות להכנסות מהתרופה הזאת, וכל עיכוב בחודש ברישום של תיק הרישום, זה בעצם מתבטא בהפסד של אפשרות לשווק את התרופה, וההפסדים הם תלוי בתרופה, כן?
כן.
במחזור מחירות שלה, אבל זה יכול להגיע גם למיליונים ועשרות מיליונים וכו'.
וואו.
אז כן, וזה יכול להיות על טעות. הגשתי את התיק עם איזושהי טעות שלא שמתי אליו לב, או משרד הבריאות, זאת אומרת, אגף הרוקחות, מי שמעריך את התיק באגף, פנה אליי ואני עם שאלות ואני מתקשה לענות עליהם או לא יודע לענות עליהם, והתהליך מתעכב. כן, זה יכול להיות קריטי לחברה. וגם להפך, אם אני מצליח לזרז את התהליך, לרשום משהו שהיה נראה קצת בלתי אפשרי, או אפילו להוסיף לאו דווקא תרופה חדשה, אפילו התוויה חדשה, או עוד צורת מינון שיכולה לעזור בשיווק של התרופה, או כל מיני כאלו נושאים שקשורים לתרופה ויכולים לעזור מאוד לחברה, אז עיכובים גורמים לנזק, והצלחות גורמים לרווח. אז כן, יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה לאנשי הרישום. עכשיו, אני אחזור לתפקיד, אז בעצם מי שמתחיל הוא רוקח רישום, שהוא מתחיל בדרך כלל להתעסק בדברים היותר קטנים, כל מיני שינויים שהם נחשבים מינורים יותר, ולאט לאט מתפתחים ולומדים את התחום. והשלב הבא הוא בעצם להפוך להיות רוקח ממונה. שרוקח ממונה הוא בעצם הפונקציה בחברה שאחראית על כל התכשירים הרפואיים שתחת אחריותו מבחינת משרד הבריאות. זה בעצם מינוי שמשרד הבריאות מאשר, החברה ממנה רוקח שעומד בתנאים של משרד הבריאות להיות רוקח ממונה, מבקשת משרד הבריאות לאשר אותו כרוקח הממונה, משרד הבריאות מאשר את זה, ואז אותו רוקח הופך להיות הרוקח הממונה של התרופה. פעם היה רוקח ממונה אחד לכל חברה, עם הזמן, בגלל שהרגולציה הלכה וגדלה ונכנסו המון נהלים והמון תחומי אחריות, אז משרד הבריאות אפשר לכל חברה להחזיק יותר מרוקח ממונה אחד, לפי החלטתם, זאת אומרת, לכל רוקח יש את הממונה, יש את התרופות שהוא אחראי עליהן בחברה. אז יכול להיות רוקח ממונה אחד שאחראי על כל התרופות, ותחתיו יש צוות של רוקחים, רוקחי רישום שעוזרים לו, יכול להיות צוות שמורכב רק מרוקחים ממונים, שכל אחד אחראי על מספר יותר מצומצם של תרופות, וכו', לכל חברה מנהלת את זה בצורה שהיא מחליטה לנכון. אז בעצם העליית דרגה הזאת מרוקח רישום לרוקח ממונה היא די משמעותית, כי קודם כל מבחינת החוק לרוקח הממונה יש אחריות פלילית, על התפקיד הזה. זאת אומרת, אני היום, אם אני רוצה לתבוע חברת תרופות, על איזשהו נזק שנגרם לי, לדעתי, מתרופה שהיא משווקת, אני יכול לתבוע כמה גורמים בחברה, שזה כמובן את החברה עצמה, גם את המנכ״ל, שיש לו אחריות פלילית, ואת הרוקח הממונה. אז יש לזה הרבה
מאוד חשוב לציין.
מאוד חשוב, יש לזה הרבה משמעויות. לא כל אחד מרגיש בנוח עם זה, יש אנשים, זאת אומרת, יש עובדי רישום שלא רוצים להיות רוקחים ממונים בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת, לא רוצים לקחת בכלל את האחריות הזאת, לא מרגישים בנוח לקחת אחריות כל כך כבדה. בסדר, זאת אומרת, יש כאלה ויש כאלה, כל אחד זה, צריך להבין את זה. מי שרוצה להיכנס לתחום ולהתפתח, צריך לדעת שהוא לוקח על עצמו אחריות די רצינית, שיש לה גם השלכות משפטיות. זאת אומרת, אני יודע היום שגם אם הייתי בסדר ועשיתי הכל לפי הנהלים והכל, אם מישהו מחליט לתבוע את החברה, הוא יכול לתבוע אותי אישית, וחובת ההוכחה עליי. זאת אומרת, אני צריך עכשיו ללכת לבתי משפט ולדיונים מול שופט, ולהצדיק את המעשים שלי, להסביר מה עשיתי ואיך ולמה וכמה.
זה קורה הרבה בישראל? יש מקרים
זה לא קורה בישראל? הרבה, אבל יש מקרים, כן. יש מקרים, שמעתי כבר על מקרים של תביעות, זה לא קורה הרבה, אבל את יודעת, החוק הזה של אחריות, שמעביר את האחריות הפלילית לרוקח הממונה גם, הוא נכנס לתוקף לפני, אני לא ממש זוכר, לפני 4 שנים, משהו כזה, 5 שנים. יכול להיות שאני טועה, אבל זה לא הרבה, זה לפני מספר שנים, אז יכול להיות שזה ילך ויתגבר עם השנים, כי פעם זה לא היה קיים כמעט.
כן, זה מה שקרה בעקבות פרשיית האלטרוקסין.
אז זהו, בלטרוקסין עדיין, כן, הרוקח הממונה, בעצם האחריות הייתה שלו, אבל זה התנהל, זה לא התנהל בבית משפט, זאת אומרת, מבחינת החברה זה כמובן התנהל בבית משפט, מבחינת הרוקח הממונה זה התנהל במשרד הבריאות. נקרא להוא, היא, לא משנה, אנחנו לא נסגיר, לא נציין שמות כמובן, אבל נקרא לזה איזושהי ועדת בדיקה, אני לא ממש בקי במשרד הבריאות, אבל יש ועדת בדיקה, וכן, ומשרד הבריאות יכול להטיל סנקציות. יש נוהל של רוקח ממונה, ויש, זאת אומרת, רוקח ממונה הוא גם קיים בחוק, בפקודת הרוקחות, ומשרד הבריאות יכול להטיל סנקציות ועונשים, ממש עד להטליית רישיון.
כן.
אם
כן.
נמצא שמישהו לא ביצע את התפקיד שלו.
כן, okay, אבל...
עבר על החוק.
כן, כאמור זה נדיר ורוקח...
זה נדיר מאוד,
אני לא רוצה להפחיד פשוט את המאזינים שלנו.
לא, ממש לא. עוד פעם, כל עוד עובדים נכון ומסודר ולפי נהלים, הכל בסדר, לא צריך לדאוג.
נכון. אז באמת,
מותר גם לטעות אגב, כן? טעות. קורית, צריך לדעת רק לזהות, צריך בקרה, כן. צריך לתקן טעויות, צריך לדווח וכו'. כמו בכל כן. מקצוע, זאת אומרת, גם כן. בדלפק.
טעויות, כן, טעויות קורות. כן. אנחנו עכשיו כן. אפילו היה בתקשורת מקרה יחסית מתוקשר של טעות קטנה, אבל טעויות קורות.
טעויות ובאמת, קורות וזה בסדר.
ובאמת מרגע שבן אדם הוא רוקחת ממונה, יש הלאה לאן להתקדם בתפקיד הזה?
אז כן, קודם כל הרוקח ממונה באמת מחזיק המון המון אחריות והמון אופציה גם, הרבה יכולת לשנות דברים, יש לו שליטה מאוד גדולה על התהליכים והמון אחריות. השלב הבא הוא מנהל רגולציה. ומנהל רגולציה יכול להיות רוקח ממונה בעצמו, או רק לנהל את הצוות של הרגולציה, בלי תפקיד שהוא בעצם מעשי מבחינת רישום. אגב, גם לא הזכרתי, הרוקח הממונה הוא בעצם איש הקשר של החברה מול משרד הבריאות. כל דבר, כל הקשר מול אגף הרוקחות עובר דרך הרוקח הממונה. אם יש איזה עניין, ואגף הרוקחות רוצה ליצור קשר עם החברה ולנהל איזשהו תהליך, זה הכל נעשה דרך הרוקח הממונה, אז זה גם משהו שחשוב לדעת.
לא מעט אחריות, לא מעט אחריות.
המון, בכלל. המון אחריות, המון אחריות. אני יכול לספר על מקרים באמת, אני באמת איתן על משהו ממש קטן, איך שנכנסתי לתפקיד בקמדה, זה היה הפעם הראשונה שנכנסתי להיות רוקח ממונה של תרופות באמת כבדות, ביולוגיות, באמת זה היה תפקיד עם המון המון אחריות, גם ייצור עצמי, גם יבוא. אחד, הודענו על איזשהו הפסקת שיווק זמנית, בגלל איזושהי בעיה ביבוא של תרופה מסוימת, שזה הייתה תרופה מאוד מאוד חשובה, ואני זוכר שהייתי חדש לגמרי, ובאמת בדקתי עם הטיפול ועם מי שהייתה אחראית על זה, המנהלת מחירות והכל, שאנחנו מסודרים, והבאנו, יש סחורה בארץ, הבאנו סחורה שתוכל לחסות על הפסקת שיווק, בקיצור, עשינו את כל מה שצריך בשביל לוודא שבסוף למטופלים יהיה את התרופה, אפילו שאנחנו בהפסקת שיווק זמנית של איזה כמה חודשים. אני נוסע הביתה בערב, אני זוכר שהייתי ברכב, נסעתי, זה היה 8:00 ברכב, יש לי טלפון, אני עונה, זה היה מנהל אגף הרוקחות, אייל שוורצברג בזמנו, התחיל ממש לצעוק עליי, איך אני עושה דבר כזה, ואיך אני מודיע על הפסקת שיווק לתרופה כל כך חשובה, שמיועדת לניתוחים ובתי חולים, ומה אמורים לעשות עכשיו? להודיע בכל בתי החולים שאין את התרופה ולהפסיק ניתוחים עוד מעט, זאת אומרת, ממש נלחצתי. למרות שהודעתי שהכל בסדר ויש תרופה, ואני מנסה להסביר לו בטלפון, הכל בסדר, יש לנו, זה הודעתי על הפסקת שיווק, אבל אנחנו דאגנו שתגיע סחורה ב-29 ג', זאת אומרת, שתחסה על זה, וזה בסדר. מה פתאום, ומה פתאום, ואיך אני, באמת, זה היה נורא, אני זוכר שעצרתי אחר כך, עצרתי בצד, ואמרתי לו, תקשיב, בוא, זה 8:00 בערב, דבר מחר בבוקר, אני אתן לי לבדוק שוב פעם את הכל, ואני מבטיח לך שהכל בסדר, ואני אתקשר אליך מחר על הבוקר ונדבר על זה וזה, ועצרתי, אני לא צריך להגיד לך, קשה לי לתאר, אבל אותו לילה לא ממש ישנתי. בכל זאת הייתי חדש ולא הייתי בטוח, אמרתי, אולי פספסתי משהו. הכל היה בסדר בסוף, אבל זה רק דוגמה להמחיש את הסיטואציות שנקלעים אליהם בתור רוקח ממונה או בתור מנהל רגולציה. אז עכשיו, באמת השלב הבא זה להיות מנהל רגולציה. בחברות קטנות נניח, הרוקח הממונה הוא גם בעצם בפועל מנהל הרגולציה, אין... ובחברות יותר גדולות יש מישהו שאמור לנהל את כל העסק, יש הרבה תרופות בדרך כלל, יש המון תהליכים ברקע, יש גם רישומים חדשים, גם שינויים, מלא 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 דברים, וצריך מישהו מלמעלה שינהל את כל העסק הזה, ואז באמת זה בדרך כלל מישהו שהיה כבר רוקח ממונה, ומכיר את כל התחום ממש ממש טוב, עם ניסיון, מספק בשביל לנהל את זה גם, ואז זה באמת עבודה ניהולית לכל דבר, זה לנהל צוות, אם מנהל הרגולציה הוא גם הרוקח הממונה בפועל, אז כמובן שגם כל האחריות של רוקח ממונה עליו, תפקיד ניהולי של לנהל אנשים ולנהל תחום, שהוא עוד פעם מאוד מאוד חשוב ויכול להיות מאוד מאוד קריטי לחברה.
כן, נכון. עכשיו, מי מאיתנו שמקשיבים לזה ואומרים, טוב, מעניין אותי להיכנס לעולם הרגולציה, להיות רוקחת או רוקח רישום, איזה תכונות אופי אתה חושב שצריכות להיות לאותם אנשים כדי ממש להצליח בתפקיד הזה?
אני חושב שהכי חשוב... בעצם יש כמה דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, צריך לשים לב לפרטים, צריך להיות מסוגלים לשבת עם מסות של חומר, ולדעת לשים לב לכל, לפעמים ממש לכל נקודה ופסיק, או לקחת טקסט, לקרוא אותו, בעיקר אם מתעסקים בחומר שהוא, לדעתי, החלק הקריטי בזה זה עלונים ואריזות, כי זה בסוף מה שמגיע למטופלים, ואם יש טעות, ויש לי גם סיפורים בהזדמנות אולי על טעויות בעלונים שהיו קריטיות, אז החלק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ולפעמים פספוס של משהו מאוד מאוד קטן יכול לעשות נזק אדיר לחברה, באמת דוגמה קטנה, כי בנעורים שעבדתי, אלון, הוכן אלון חדש, היה איזה עדכון באלון, התרופה זה תרופה לשינה, סרקדין למי שמכיר, וההנחיות הם לקחת אותה בין שעה לשעתיים לפני השינה, האלון באנגלית, באלון באנגלית כתוב שלקחת את התרופה 1-2 hours before bedtime. הספרות 1, מקף 2, before bedtime. עשו עדכון אלון, איכשהו בשלב, לא של העדכון, של הגרפיקה, שמייצרים כבר את האלון הגרפי שייכנס לאריזות, נפל המקף בין ה-1 ל-2, וזה הפך להיות 12, כן. מזלי זה לא היה האלון הישראלי, זה היה אלון לחול, לאנגליה, אירלנד וקפריסין, אם אני זוכר נכון, פשוט נכנס ככה לאריזות. והתחילו להתקשר כנראה אנשים, לשאול, הרוקח או הרופא, אמרו לי לקחת את זה לפני השינה, ובאלון רשום לקחת את זה 12 שעות לפני השינה. עכשיו, אני לא צריך להסביר איזה נזק זה יכול לעשות.
כן.
אם מישהו ייקח כדור לשינה בבוקר במקום בערב, לפני שהוא יצא לעבודה, או מתחיל את השגרת יום שלו. עכשיו, זה באמת, זה כל החברה על הרגליים, מה עושים? כמובן שחייבים לדווח את זה ישר לרשויות בריאות, זה יכול להגיע להודעות, לפרסם הודעות, ריקולים וכולי. אז באמת, הקטעים האלה, מי שמתעסק בזה חייב להיות עם הרבה סבלנות והרבה תשומת לב לפרטים. כי מקף אחד קטן יכול לעשות לחברה נזק של מיליונים. צריך לדעת לקחת אחריות. צריך לדעת להתמודד עם האחריות הזאת. מי שלא חושב שהוא יכול או רוצה, אז שיקח בחשבון שהוא לא כדאי להתקדם לתחום של רוקח ממונה.
זאת עבודה שיש בה הרבה לחץ מבחינת זמנים, מבחינת...
אז מגיע בתקופות, כן, כן. כן, לפעמים יש המון לחץ, זה בא בגלים. יש תקופות שהן יותר רגועות, שאנחנו מתעסקים בתחזוקה, שהיא פחות גם קריטית, אז משנים איזה משהו בתהליך ייצור, או נוסף עוד איזשהו חומר קליני, ולאט לאט מעדכנים את התיק, ולא קרה כלום, אם זה לוקח יותר זמן או פחות זמן, זה לא חשוב. ויש תקופות שהן מאוד מאוד לחוצות, צר חדש שצריך לרשום, התוויה חדשה שצריך לרשום, אתר ייצור חדש, רוצים להחליף אתר ייצור, וזה מאוד מאוד חשוב לחברה, כי מדובר פה על השקעה כספית מאוד מאוד גדולה, או פוטנציאל לרווח מאוד גדול, ואז באמת יש המון לחץ על הרגולציה, לקדם את זה כמה שיותר מהר. זה גם אינטרס שלנו, זאת אומרת, אני בתור מנהל רגולציה, רוקח ממונה, רוצה כמה שיותר מהר לרשום את הדבר הזה. צריך לזכור גם שלפעמים יש מטופלים בצד השני, ואני יודע שיש התוויה חדשה לתרופה, שאני יודע שמטופלים בארץ מחכים לה ורוצים לקבל את המוצר עם ההתוויה חדשה, או ממש מוצר חדש, או צורת מונות חדשה. יש לי משהו שניתן בזריקה, והיה פיתוח חדש בחול, וזה זמין כרגע בתבליות, ואני יודע שיש המון מטופלים שישמחו לקבל את התבליות האלה במקום זריקה, אז הלחץ הוא יותר, זאת אומרת, הלחץ הוא לא רק מצד החברה, אלא באמת זה לחץ אמיתי כזה, שאני מנסה בכל הכוח, ובכל דרך אפשרית לזרז את התהליך, בשביל שמטופלים יוכלו לקבל את המוצר בצורה יותר טובה, ויהיה יותר קל ונוח לכולם. אז כן, יש תקופות שהן מאוד מאוד לחוצות, יש תקופות ממש לפני הגשה של תיק חדש לפעמים, ממש עובדים מסביב לשעון, בשביל לגרום לזה לקרות כמה שיותר מהר ובזמן.
ולאותו רוקח רישום, רוקח ממונה, יש בעצם ממשק עם עוד גורמים בארגון, בחברה?
אז כן, זה אחד הדברים באמת היפים בתחום של הרוקחות, של הרישום. הממשקים הם כמעט עם כל תחום בחברה. היום למשל גם כל הנושא של פרסום של חומר מקצועי, או חומר שהוא שיווקי או לא שיווקי, תחת אחריות האישור שלו, הוא תחת אחריות הרגולציה.
Okay.
אז גם אם מנהל מוצר או מנהל שיווק רוצה להוציא חומר מקצועי, לפרסם חומר מקצועי לציבור, לצוות רפואי וכו', אז מי שמאשר את זה, מי שבודק ומאשר את זה, זה הרגולציה. גם רוב החומר עובר לאישור או לנוטיפיקציה למשרד הבריאות, אז זה ממש הגשה לכל דבר שאנשי הרגולציה מגישים. אז יש ממש ממשק עם כל החלק המסחרי היום, בנושאים האלה, גם בעוד נושאים, עם שרשרת ההספקה, עם ה-QP, בטח עם כל הפונקציות שהן מקצועיות של רוקחים, QP, פארמקוויג'לנס, הקשר מאוד מאוד עדוק, עובדים הרבה ביחד, ממש, עם כל גורם בחברה, זאת אומרת, כל גורם שהוא מקצועי, שקשור לתרופות, זאת אומרת, אני לא מדבר על הרואה חשבון, או שזה פחות, או פונקציות כאלה, אבל כל השאר שהם מקצועיים מבחינה רפואית, מבחינת תרופות, אז יש ממש ממשקי עבודה. עכשיו, פה גם יש לפעמים לחצים, השיווק רוצה להפיץ איזה חומר חדש, וזה תלוי זאת אומרת, מי שמעכב את זה בדרך כלל זה הרגולציה, כי עד שהרגולציה לא מאשרת ולא מגישה, אסור לפרסם את החומר.
אז באמת דיברנו כבר באמת על רוב, למרות שזה נושא ענק, ויהיו עוד פרקים על נושא של רגולציה ורישום. יש רישום בעוד תחומים כמו קוסמטיקה, כמו אביזרים רפואיים. אז רק שאלה אחת קטנה לפני שנסיים. איך ה-work-life balance בתפקיד? עד כמה הוא תובעני מבחינת שעות, מבחינת יש עבודה, כוננויות?
לא, אז זה בעצם צריך לזכור שזה עבודה משרדית, ויש שעות עבודה שמגיעים. בשונה מהעבודה בדלפק, אז באמת זה לא שאני סוגר בסוף היום, הולך הביתה וחוזר מחר בבוקר ומתחיל מאפס, אלא זה תהליכים שנמשכים, ולפעמים יש תקופות שהן יותר עמוסות וחשובות, כמו ש... הגשה מאוד מאוד גדולה של מוצר חדש או התוויה חדשה, ואז העבודה היא יותר אינטנסיבית וגם הרבה יותר שעות, אבל מה שטוב ונוח בתפקיד הזה הוא שבאמת אפשר לתכנן את העבודה מראש, ואז ולפי התכנון העבודה גם לתכנן את השעות ואת הסדר יום. יש חברות שיש יותר גמישות מבחינת שעות, למשל בחברה שאני עובד, אין לי שעה שאני אמור להתחיל בה בבוקר, כמובן שזה צריכה להיות שעה סבירה, אבל זה לא שאני אמור להיות בשמונה בבוקר בעבודה, עד נגיד 4:30 אחר הצהריים. אני יכול להתחיל יום אחד בשעה וחצי, ויום אחד בשמונה, או בתשע, או גם יותר מאוחר, ולצאת יותר מוקדם. אז זה מאוד מאוד נוח, זאת אומרת, יש לי את האפשרות לי ולצוות לתכנן את השעות שלנו מראש. היום בכלל, בעידן של הקורונה, במצב שנוצר, אנחנו עובדים הרבה מהבית, זה הרבה עבודה עם מחשב, אז מה ש... והיתרון הוא שהיא מאפשרת לעבוד מהבית, אז בכלל יש לי אפשרות לצוות, היום למשל אני עובד מהבית, אני פותח את המחשב, מתחיל לעבוד, מחליט שאני עושה הפסקת צהריים יותר ארוכה, ואחר כך עובד קצת יותר בערב. באמת הגמישות פה היא מאוד מאוד טובה, Work-life balance הוא לדעתי מעולה. צריך רק לזכור שיש תקופות שהן יותר לחוצות, ואז באמת יש יותר עומס מבחינת עבודה, אבל זה בדרך כלל דברים שהם ידועים ואפשר לתכנן אותם.
יפה. אוקיי, אני חושבת שדיברנו פחות או יותר על הכל. אני יכולה לדבר איתך, לשבת לדבר איתך באמת עוד שעות.
זה באמת, אני כאילו מרגיש שדיברנו המון, אבל שיש לי עוד כל כך הרבה, כי זה באמת נושא עצום.
אני בטוחה. אני בטוחה, זה באמת נושא עצום, ויהיו לנו באמת, כמו שאמרתי, עוד הרבה פרקים על התחום של הרגולציה. וזהו, אני רוצה להודות לך, גל, על הזמן שהקדשת לנו. היה מאוד מעניין.
והמון תודה על ההזדמנות בכלל לדבר על זה, ואני חושב שזה פרויקט מעולה, וזה נהדר, כי זה שאלות שעולות אצל המון אנשים, אז ממש אחלה של יוזמה, לדעתי, לעשות את זה, את הרעיונות האלה.
תודה רבה לך. ותודה לכל המאזינים, כל מי שנשאר איתנו עד הסוף והקשיב עד עכשיו. מקווה שלמדתם משהו חדש. מוזמנים תמיד להפנות שאלות אליי, אם יש לכם שאלות גם לגל שדיבר, אני אוכל להעביר לו את השאלות שלכם, ובהצלחה לכולנו, תודה רבה גל, שיהיה לך המשך יום נהדר.
תודה רבה שירה, ובאמת בהצלחה לכולם.
תודה רבה.